שלום, היום בפודקאסט על המשמעות יש לנו הכבוד להביא לכם סדרת הרצאות על ראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר. תאצ'ר הייתה רופאה שעשתה את טיפול השורש לבריטניה, שכונתה בתקופתה האיש החולה של אירופה, שנלחמה בארגוני עובדים והצליחה להפריט את המערכות הציבוריות החולות. את הסדרה העבירה ריקי ממן עבור קרן תקווה. האזנה נעימה.
טוב, אז ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם להרצאה השלישית בסדרה הזאת על מרגרט תאצ'ר. בשתי ההרצאות הקודמות דיברנו על מדיניות פוליטית וכלכלית, על הדרך שלה לשלטון והשינויים שהיא עשתה בבריטניה במדיניות בעיקר הכלכלית, אבל גם החברתית והפוליטית. היום נדבר בעיקר על מדיניות חוץ. והרבה דברים שהיא עשתה בתחום הזה. אפשר לחשוב שלנוכח הקשיים הכלכליים שהתמודדה איתם בבריטניה של אותה תקופה, שהיא הייתה לוקחת צעד אחורה ממדיניות חוץ, או מתמקדת בעיקר בנושאי פנים, וזה לא מה שקרה. הייתה מאוד מעורבת בענייני חוץ, במדיניות חוץ, פעלה הרבה בכיוון הזה. הרבה ראשי ממשלה לפניה, כן לקחו צעד אחורה ופחות פעלו בתחום הזה. באמת אפשר להבין את זה, כי המצב של בריטניה מבחינה כלכלית פנימית היה מאוד קשה ומאתגר, אבל היא בחרה שכן להיות מעורבת. היו הרבה אתגרים שהיא נאלצה להתמודד איתם, אנחנו כמובן לא יכולים לחסות הכל בהרצאה הזאת. אני רק אזכיר במילה שני תחומים שלא נרחיב עליהם, שזה התחום של ההתפרקות של בריטניה מהאימפריה שלה, הדקולוניזציה מה שקוראים לו, קרה בעיקר בשנות ה-50 וה-60, אבל היו לזה עדיין שאריות בשנות ה-80 כשהיא הייתה בתפקיד, רודזיה בתחילת הכהונה שלה, ההסכם עם סין על הונג קונג בהמשך, וכמובן אירלנד, המחתרת האירית, עשתה הרבה התקפות טרור בתקופה שלה. היא הייתה בעצמה בהתקפת טרור כזאת. המחתרת האירית התמינה פצצה במלון בברייטון שהיא שעתה בו לכנס של המפלגה השמרנית. היא לא נפגעה, כי היא הייתה בדיוק בחדר העבודה, עבדה על הנאום שלה למחרת, אבל הרבה אנשים אחרים כן נפגעו, וזה הותיר בחותם. אבל כאמור, זה נושא שלא נרחיב עליו. הסיפור של אירלנד והמחתרת האירית, אולי בהזדמנות אחרת. וכמובן שלושה תחומים שעליהם כן נרחיב את הדיבור היום, זה המלחמה בפוקלנד, המלחמה הקרה ואירופה. אוקיי? אז כמו שאמרתי, הרבה ראשי ממשלה לפניה בחרו לקחת צעד אחורה במדיניות חוץ, בעיקר לנוכח ההשפלה הבריטית בפרשת סואץ, שישראל הייתה מאוד קשורה בה כמובן, אבל בזיכרון הבריטי זה נשאר כהשפלה, והרבה ראשי ממשלה בחרו לא להיכנס לתחום הזה, וכן העדיפו לתת לארצות הברית ולנאטו את ההובלה, במיוחד בכל הנוגע למלחמה הקרה. אבל ההזדמנות הראשונה שלה כן להוכיח את היכולת הבריטית ואת היכולת האישית שלה במנהיגות בתחום הזה, הייתה הזדמנות שהיא לא ביקשה, אלא שנכפתה עליה, וזה המשבר בפוקלנד, שנדבר עליו עכשיו. זו הייתה המלחמה היחידה שהיא ניהלה כראש ממשלה, והיא עד סוף הכהונה שלה, וגם הרבה אחר כך, אמרה שהשבועות האלה, 11 השבועות שבהם היא ניהלה את המלחמה באיי פוקלנד, זה השבועות הכי חשובים בכהונה שלה. תחשבו על כל מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, בשתי ההרצאות הראשונות, ובכל זאת היא ראתה בדבר הזה, במשבר הזה, את הדבר הכי חשוב שהיא עשתה. Okay? אני אתחיל עם איזה סרטון קצר, מסרט שאני מאוד לא אוהבת, אבל הסצנה הזאת היא דווקא נחמדה.
Prime Minister, we do still have 3 weeks before our ships reach the islands.
All we're saying is that we shouldn't give up on trying to find a diplomatic solution.
The U.S. Secretary of State has arrived, Prime Minister.
So you are proposing to go to war over these islands. They're thousands of miles away, a handful of citizens, politically and economically insignificant, if you'll excuse me.
Just like Hawaii, I imagine.
I'm sorry.
1941, when Japan attacked Pearl Harbor, did America go, cap in hand, and ask Tojo for a peaceful negotiation of terms? Did she turn her back on her own citizens there because the islands were thousands of miles away from the mainland United States? No! No, no! We will stand on principle, or we will not stand at all.
But, Margaret, with all due respect, when one has been to war...
With all due respect, sir, I have done battle every single day of my life, and many men have underestimated me before. This lot seem bound to do the same, but they will rue the day. Now, shall I be mother? Tea, Al. How do you take your tea? Black or white?
זה רק להכניס אתכם לאווירה. כאמור, זה סרט שאני באמת, אני פחות אוהבת את זאת. סצנה יחסית טובה. היא כמובן לא מדויקת היסטורית. האדם שהיא מדברת איתו זה אל הג, מזכיר המדינה האמריקאי. אוקיי? אבל הגישה שהיא מציגה פה, היא כן, אני חושבת, מייצגת בצורה יפה את העמדה של מרגרט תאצ'ר. הפלישה של ארגנטינה לאיי פוקלנד ב-1982 באה בהפתעה לבריטים. הם לא ראו את זה מגיע. בארגנטינה שלט באותו זמן גנרל גלטיירי, משטר צבאי, דיקטטורה, והם החליטו מסיבות פנימיות שזה יעזור להם להביא דעת הקהל לטובתם. אם הם כביכול יחזירו את האיים לידיים ארגנטינאיות. יהיה פוקלנד במרחק בערך 500 קילומטר מחופי ארגנטינה, אבל מאז המאה ה-19 בעצם היו בריבונות בריטית, ולא היה על זה באמת עוררין, זאת אומרת, רק ארגנטינה טענה שיש לה איזו תביעה לריבונות עליהם, אבל זה לא היה המציאות. התושבים על האי ראו את עצמם כבריטים, חלק מהאימפריה הבריטית, ולא רצו להיות קשורים לארגנטינה. כל האלפיים שהיו שם, כאילו זה אי מאוד קטן, מאוכלס בעיקר באיזים. ובכל זאת, הארגנטינאים החליטו לפלוש לאי הזה ולכבוש אותו. ב-1982, כאמור, זה הפתיע את הבריטים. הם גילו על זה ממש יומיים לפני שזה קרה, שהצי הארגנטינאי בדרך לכבוש את האיים. ובשלב הזה... תאצ'ר כבר מיד עשתה שני צעדים שבעצם קבעו את העתיד של כל המשבר הזה, הסכסוך. אחד, היא החליטה מיד להוציא כוח משימה צבאי לאיים. זה היה החלטה חשובה כי לקח 3 שבועות של הפלגה כדי שהם יגיעו לשם. השני היה להקים קבינט מלחמה מורכב ממספר מצומצם של שרים. זה עזר מאוד לייעל את קבלת ההחלטות במהלך המשבר. אבל כל התהליך הזה לא עבר כל כך בקלות. להחליט לשלוח כוח משימה זה דבר אחד. לשמור על ההתקדמות שלו ולהפעיל אותו במלחמה זה שני דברים שונים לגמרי. כאמור, אז 1982, היא עלתה לשלטון ב-1979. היא הייתה עדיין ראש ממשלה צעירה, בלי ניסיון במלחמה. אוקיי? לורד קרינגטון, שר החוץ שלה, התפטר בעקבות הפלישה הארגנטינאית, הוא כאילו לקח על עצמו את האחריות בעצם לקשל המודיעין או לקשל הביטחוני הבריטי. הבריטים קיצצו מאוד בהגנות שלהם כחלק מהקיצוצים הממשלתיים הכלליים, אז האיים באמת לא היו מוגנים, והוא נפל על הרימון, אם תגידו, והסכים להתפטר מהממשלה ובעצם נתן להם מין אורך נשימה פוליטי, ובמקומו הגיע פרנסיס פים. פרנסיס פים היה מהאגף, מי שזוכר את ההרצאות משבוע שעבר, מהאגף הווט של המפלגה התורית, זאת אומרת מהאגף המתון, הלא תאצ'ריסטי. אבל תאצ'ר האמינה, גם לא היה לה הרבה חלופות לנוכח הנסיבות, כי קרינגטון התפטר והיה צורך להכניס מישהו באופן מיידי, אבל הוא כן היה קצין מאותר ממלחמת העולם השנייה, והיא האמינה שהוא יוכל לעשות עבודה טובה, זה לא התברר כנכון, אוקיי? ברגע שהיא שלחה את כוח המשימה, התחילו להיות מופעלים הרבה מאוד לחצים, גם מבחוץ וגם מבפנים, לפתור את הסכסוך בהסכם, אוקיי? מסע ומתן, להגיע לאיזושהי פשרה, לא להגיע למלחמה. המון המון לחץ. באופן, אני לא יודעת אם זה מפתיע מישהו לא, אבל הרבה ממנו הגיע ממשרד החוץ שלה, שרצו מאוד להימנע ממלחמה ולהגיע לפשרה בהסכם. עכשיו, תאצ'ר התנגדה מאוד למהלך הזה. היא אמרה שלא יכול להיות שדיקטטורים כובשים בכוח טריטוריה של מדינה אחרת, ואז יושבים איתם לשולחן ומדברים איתם על התנאים שבה ארגנטינה כן תקבל איזושהי סוג של שליטה על האי, ובריטניה תיסוג ממנו באיזושהי צורה. זה לא היה מקובל בשום צורה עליה, וקבינט המלחמה של האנשים שהיו שם תמכו בה. היא כן קיוותה שארצות הברית גם תתמוך בה במאבק מול דיקטטור כובש כוחני, אבל זה לא קרה. מה שראינו בסרטון את אל הייג, מזכיר המדינה האמריקאי, זה כן קצת מייצג את הגישה האמריקאית שהייתה מאוד פשרנית. זה היה מפתיע כי הייתה לה ידידות מאוד קרובה עם רייגן, והיא הייתה מאוכזבת מההתנהלות הזאת, אבל היא לא נתנה לזה להפריע לה והמשיכה. אבל חוסר המוכנות שלה, בוא נגיד, לשבת לשולחן המסע ומתן, הרבה אנשים חושבים שזה קשור לסלידה מדיפלומטיה, זה לא המצב, אוקיי? תאצ'ר, בניגוד למה שאפשר לחשוב עליה, היא הייתה אומנם מאוד בוטה ואין לה את הגינונים העדינים של הדיפלומטים, אבל היו לה כישורים דיפלומטיים מאוד מרשימים. אנחנו נראה את זה בהמשך, בעיקר בהקשר של המלחמה הקרה, אבל גם כאן היא צריכה להשיג כמה הישגים דיפלומטיים מאוד יפים מיד בהתחלה. היא צריכה להשיג מיד החלטה של מועצת הביטחון של האום שגינתה את הפלישה הארגנטינאית ודרשה נסיגה מוחלטת בלי תנאים של ארגנטינה. והיא הצליחה להגיע להסכם עם צרפת, לקבל תמיכה של צרפת, וצרפת הבטיחה שלא תמשיך לספק נשק לארגנטינאים, שזה גם היה צעד מאוד משמעותי. אבל צריך להבין, ממרחק זה נראה קצת עזוי, אוקיי? האיים האלה במרחק אלפי קילומטרים מבריטניה, יש שם 2.5 אנשים ו4 איזים, ובריטניה אין להם הרבה חשיבות אסטרטגית, אין הרבה חשיבות כלכלית, ובכל זאת בריטניה התאמצה, שלחה כוח משימה אדיר, די משמעותי, לכבוש אותם בחזרה, אוקיי? וכמו שאמרתי, זה גם נבע מהעמידה של תאצ'ר, כאסור להיכנע לבריונים שמנסים לקחת דברים בכוח, אבל גם לרצון הזה להחזיר את הכבוד הבריטי האבוד. אוקיי? האימפריה שהתפרקה מנכסיה, ההשפלה של סואץ, כל הדברים האלה עמדו ברקע של המשבר הזה, והיה ברור שכישלון פה יהיה לא רק כישלון פוליטי של תאצ'ר כראש ממשלה, כי היה לה ברור שאם היא תיכשל, יעיפו אותה. זו לא הייתה שאלה, היא ידעה את זה כל הזמן. וכישלון כאן הוא גם כישלון, זה המסמר האחרון בארון הקבורה של האימפריה הבריטית הגדולה. אוקיי? אז היה פה הרבה על הרבה בסיכון, וכישלון פה, למרות שזה נראה לנו כאילו לא ביג דיל ממרחק, אבל זה היה ביג דיל. הייתה פה אפשרות אמיתית לקטסטרופה רצינית. אני רוצה רק להמחיש לכם את הדבר הזה, אוקיי? המשמעות הייתה לכבוש מחדש איים שיושב עליהם כרגע צבא זר, לכבוש איים אי בעצמו, הגיאוגרפיה כבר מקשה עליך, זה פלישה אמפיבית, אתה צריך להוציא צי שיפלוש על אי ויכבוש אותו מחדש. הארגנטינאים ישבו בפורט סטנלי, במבצר סטנלי שהבריטים בנו בעצם, ומזג האוויר היה לרעתם, כי הם היו בדיוק בפתיחה של החורף. היה להם חלון הזדמנות מאוד קצר להצליח לכבוש את האי לפני שמזג האוויר לא יאפשר את זה יותר. והארגנטינאים, כמה שהצבא שלהם היה מיושן, היו להם טילים צרפתיים שיכלו להטביע משחטות בריטיות, נוסעות מטוסים, ספינות חיילים, כל אחד מאלה זה טרגדיה, אוקיי? זה קטסטרופה, זה הפסד של מיליארדים, שלא לדבר על חיי אדם. כל הדברים האלה היו כל הזמן בתוך מערכת השיקולים. תאצ'ר והקבינט שלה ידעו שיש פה סיכון אדיר שכל הזמן יכול להתממש, אוקיי? אז תחשבו בראש, היא נמצאת עם הקבינט שלה בסיטואציה שהיא שולחת חיילים, נלחמת בחזית הדיפלומטית, הם בדרך לאיים, וכל הזמן ברור שהולך להיות פה קרב קשה עם הרבה מאוד סיכונים, אוקיי? אני אומרת שוב, בדיעבד זה נראה לנו קצת מצחיק כמה האיים באוקיינוס האטלנטי, אבל זה היה באמת מהלך דרמטי לשלוח איים לכבוש, לשלוח חיילים לכבוש מחדש את האיים. אבל ברגע שהם הגיעו, השיחות הדיפלומטיות בסופו של דבר קרסו, גם כי תאצ'ר והקבינט שלה סירבו להסכמים, וגם ארגנטינה סירבה להסכמים, וזה הגיע למצב שהמערכה הצבאית הייתה חייבת להיפתח, הצי הבריטי כבר היה באזור, והוא היה מוכן להתחיל בכיבוש המחודש של האיים. ותאצ'ר פה התגלתה כמנהיגת מלחמה מאוד מרשימה. הייתה לה הנטייה האישיותית שלה להחלטיות נוקשה כזאת, שבענייני פנים נתפסה כחיסרון או כאיזה מגרעה. בעניינים צבאיים הייתה יתרון מוחלט, במיוחד לאנשי הצבא שעמדו מולה. כי היו מציבים בפני האפשרויות, הייתה אומרת א' או ב', כן או לא, מחליטה ועומדת מאחורי זה. לא מערערת על ההחלטות שלה, לא מפקפקת בהחלטות, בפעולות של הצבא, ומגבה אותם באופן מוחלט. יש קטע נחמד, אני לא אראה את זה, אבל תחפשו את זה אחר כך, שהם כבשו את החלק הראשון, את האי הראשון, זה היה בעצם השלב הראשון בכיבוש האיים, והם יצאו, היא ושר ההגנה יצאו למסיבת עיתונאים והודיעו על זה, שכבשו מחדש את דרום ג'ורג'יה, והעיתונאים מיד התחילו לשאול שאלות, מה הולך לקרות, מה יקרה עכשיו וזה, והיא פשוט נזפה בהם, היא אמרה, Just rejoice at the news and congratulate our troops and the marines. רק תשמחו בחדשות האלה וכאילו תפסיקו להתלונן, אוקיי? זה מה שחשוב עכשיו, הרג'ויס הזה, צחקו עליה הרבה. הרג'ויס הזה נבע מהמקום הזה של הצבא עושה את העבודה, אנחנו התפקיד שלנו זה לגבות אותו, אוקיי? לתת לו לעשות את העבודה, לא להפריע, לא לפקפק, לא להטיל ספק. הנקודה הכי שנויה במחלוקת של המערכה הזאת הייתה התקיפה של הגנרל בלגרנו, הייתה ספינה ארגנטינאית. ארגנטינה תכננה מתקפה שכללה את הגנרל בלגרנו על הצי הבריטי, וכנראה שבאיזשהו שלב בארגנטינה התחרטו, והורו לגנרל בלגרנו להסתובב ולחזור אחורה. והיא התחילה להסתובב, כבר יצא מאזור שהבריטים הגדירו כאזור התקיפה. הבריטים כמובן לא ידעו שהם שינוי דעתם, ומבחינתם היא עדיין הייתה איום. ביקשו רשות מטאצ'ר והקבינט, אישרו להם, והם הטביעו אותה. אוקיי? 320 חיילים ארגנטינאים, כשהם כבר היו, בעיקרון הסתובבו כבר לפנות ויצאו מאזור התקיפה. זו הייתה תקיפה מאוד שנויה במחלוקת. הרבה חודשים ושנים אחר כך, תאצ'ר קיבלה על זה ביקורת, היא מעולם, מעולם לא הטילה ספק בפעולות של הצבא, תמיד גיבתה אותו, והיא טענה שהצבא היה, הרגיש חש שהוא מאוים, והוא פעל, וזה מה שהוא היה צריך לעשות. אוקיי? מעולם לא הטילה אחריות על השין ג' ולא על אף אחד אחר, ומבחינת הצבא זה הוכיח להם כמה היא הייתה מנהיגה ראויה. את האיים הם באמת הצליחו לכבוש חזרה, את הכיבוש הקרקעי על האיים הם עשו יחסית בקלות, כי הארגנטינאים לא הציבו הרבה התנגדות. חיל האוויר הארגנטינאי עשה להם הרבה יותר נזק. כן היו הרוגים הרבה יותר בצד הארגנטינאי, אבל גם בצד הבריטי. והם הצליחו לכבוש מחדש את האיים ב-14 ביוני. זה באמת היה ניצחון מאוד מרשים. כל בריטניה התמלאה בגאווה עצומה בצבא החזק שלהם. תאצ'ר הרגישה שהיא החזירה מחדש את הכבוד הבריטי. זה באמת נתן הרבה מאוד רוח פטריוטית בריטית בחזרה על האומה, הפך אותה מאוד מאוד פופולרית, ושינה גם אותה, גם את ההסתכלות שלה בעצמה. היא אמרה אחרי המלחמה שאם היא הצליחה לעשות את זה, זה יהיה הדבר הכי קשה שהיא תעשה אי פעם. ואם היא הצליחה את זה לעשות, אז היא תוכל לעשות הכל. אוקיי? כל המאבקים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, ההפרטות, המאבק באיגודי העובדים, שינויים החברתיים, השינויים הכלכליים, כל העמידה האיתנה שלה, במובן מסוים נבעו גם מהניצחון הזה, שנתן לה הרבה מאוד ביטחון כמנהיגה. אוקיי? אני רוצה להראות לכם איזה קטע, אחרי שראינו את מריל סטריפ, אני אראה לכם את הדבר האמיתי. יש סדרה, אני ממליצה, סדרה בארבעה חלקים של ה-BBC, דוקומנטרית עליה. עשו אותה בשנות ה-90 כשהיא עוד הייתה בחיים, וריינו אותה לזה. אז ערכתי לכם כמה קטעים קצרים מהרעיון איתה על מלחמת פוקלנד. זה בלי כתוביות, אני מצטערת, אבל אני חושבת שאפשר להבין אפילו מהטון.
I can only tell you that from the day that I heard that they might invade to the night when we heard that the white flags were flying over Port Stanley, I lived at an intensity, at a concentration that I have never experienced before or since. We were full of anger. There were our people, there were the Queen's Islands, there were our territory, and we thought the days had gone when anyone belonging to United Nations attempted to take someone else's territory by conquest. Those dictators were stupid. They misjudged us. I did say to him, look, Al, this is where Neville Chamberlain walked. This is where he talked about a peace with honor over a faraway country. I'm not in the business of appeasement. Appeasement is wrong. It only encourages dictators. Dictators have to be beaten. Appeasement is no part of my psyche. Well, I do think it's spineless when you put all the difficulties. They want us to negotiate. You can't negotiate away an invasion. You can't negotiate away that the freedom of your people has been taken. That has been taken by a cruel dictator. You've got to stand up and you've got to have the spine to do it. Yes, I know I got very ratty sometimes and said, look, when I'm out of politics, I'm going to run a business. It'll be called Rent a Spine.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
Rent a Spine, The Downing Street Years. מרגל תאצ'ר, BBC, אתה תמצא את זה. אתם מבינים את הדמות, חוסר סובלנות מוחלטת לבריונים, לדיקטטורים, לאנשים שחושבים שהם יכולים לעשות דברים בכוח. אם זה מזכיר לכם דברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, במאבק עם איגודי העובדים או עם דברים אחרים, זה לא במקרה, אוקיי? הרבה פעמים היא דיברה על האויב שבחוץ, שבעיקר דיברה על הברית המועצות, אבל כשדיברה על איגודי העובדים, היא דיברה על האויב שבפנים. אוקיי? זה הגישה שלה לאנשים שלא מכבדים את שלטון החוק, את החוק והסדר, הייתה זהה לאורך כל הדרך. וכמובן, הסלידה הגדולה מפיוס, אוקיי? ממדיניות הפיוס, לא שכחו את נוויל צ'מברליין ב-38, ולא רצו לחזור לזה לעולם, אוקיי? זה היה רגע משפיל מאוד מבחינתה לעם הבריטי, וכל דבר שמבחינתה הריח מפיוס, כשמדברת על הספיינלס, על החסרי עמוד שדרה, מדברת על משרד החוץ שלה, אוקיי? שמבחינתה הם היו חבורה של רכיחות ופייסנים, וזה משהו שהתרחקה ממנו מאוד. זה באמת בא לידי ביטוי גם בעוד תחומים של מדיניות חוץ שהיא עסקה בהם, כמו המלחמה הקרה. המלחמה הקרה, אני אתן קצת רקע, אוקיי, למי שלא מכיר. כמובן שאני לא יכולה להיכנס לזה בהרחבה, וזה דורש הרבה יותר. אבל כדאי להבין ש... שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, ראשי ממשל הבריטים לא כל כך עסקו בזה, וככלל הם תמכו בגישה פשרנית כזאת, ונתנו לארצות הברית את ההובלה. אבל תאצ'ר, עוד כשהיא הייתה באופוזיציה, הובילה קו מאוד חזק וברור נגד ברית המועצות, אוקיי? היא אמרה שזאת יריבות אידיאולוגית בין המדינות שדוגלות בחופש ודמוקרטיה, לבין מדינות שדוגלות בטוטליטריזם ודיקטטורה וקומוניזם, ושני הדברים האלה הם יריבים פוליטיים, ואי אפשר לגשר על הפערים האלה. היא נשאה נאום ב-1976, עוד כשהייתה יו"ר האופוזיציה, ובו היא קראה לברית המועצות יריב אסטרטגי, ששואף להגיע לשליטה עולמית. היא אמרה שהשמאל מוליך את בריטניה לאותו כיוון, ושאת הדבר הזה צריך למגר. הייתה לה הרבה מאוד ביקורת על המדיניות הרכה והפייסנית של ראשי ממשלה קודמים כלפי ברית המועצות. היא חשבה שצריך להיות קו מאוד ברור, אידיאולוגי, מול ברית המועצות והגוש הסובייטי. והנאום הזה בעצם עורר תגובה לא רק בבית בבריטניה, הייתה יו"ר האופוזיציה. עורר תגובה אצל הרוסים, הסובייטים, בעיתון של הצבא האדום. פרסמו מאמר ובו קראו לה אשת הברזל, אוקיי? איירון ליידי. זה היה אמור להיות בלעג, ללעוג לה, כי זה היה רפרנס לקיסר הברזל לביסמרק. ושם כאילו תקפו אותה על זה שהיא מתנערת ממדיניות הדטנט. היא כמובן אימצה את זה בשמחה ואמרה, כמובן שאני מתנגדת לדטנט, והיא מאוד אהבה את זה שקראו לה אשת הברזל, היא אימצה את זה, אוקיי? זה לא היה שם שניתן לה בבריטניה, זה ניתן לה על ידי הסובייטים עוד לפני שהייתה ראש ממשלה. אני אראה לכם את התגובה שלה לזה שהיא נקראה אשת הברזל. זה עוד לפני שהייתה ראש ממשלה.
Mr. Chairman, Mr. President, ladies and gentlemen, I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown. My face softly made up and my fair hair gently waved. The Iron Lady of the Western World. A Cold War warrior. An Amazon Philistine. Even a Peking plotter. Yes, if that's how they wish to interpret my defense of values and freedoms fundamental to our way of life. And by they, I mean that somewhat strange alliance between the comrades of the Russian Defense Ministry and our own defense minister. Yeah. Yeah, 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 yeah. They're welcome to call me what they like if they believe that we should ignore the build-up of Russian military strength.
אני עומדת לפניכם בסמלת שיפון אדומה, מאופרת ושערי מסולסל קלות, אשת הברזל של העולם המערבי. זה הייתה אמירה שימצא לעצמה. אז אני אתן עוד, שוב, כמו שאמרתי, אני אתן קצת רקע על המלחמה הקרה. זה מלחמה שבעצם התנהלה בין הגוש המערבי בהובלת ארצות הברית לגוש המזרחי בהובלת ברית המועצות מסוף מלחמת העולם השנייה. זה הייתה מלחמה קרה, כי לא היה מלחמה אמיתית, זאת אומרת, לא הייתה לחימה פיזית בין שני הצדדים האלה, אבל כן היו סכסוכים מקומיים ששני הצדדים היו מעורבים בהם, כמו קוריאה, כמו וייטנאם. מסוף שנות ה-60 התחילה איזושהי אפשרה ביחסים, מה שקראו לו דטנט, שזה מה שהיא הושמה כמתנגדת אליו וקיבלה את האשמה בשמחה. אבל הדטנט הזה החזיק עד סוף שנות ה-70, ובעצם קרס משתי סיבות. אחת זה שברית המועצות פלשה לאפגניסטן ב-1979, והשנייה זה שב-1981 נבחר לנשיא בארצות הברית, רונלד רייגן. רונלד רייגן החליט לעשות שינוי כיוון מאוד משמעותי במדיניות האמריקאית במלחמה הקרה, ממדיניות של בלימה והכלה למדיניות התקפית, אוקיי? הוא גם ראה בברית המועצות יריב אידיאולוגי, הוא קרא לה אימפריית רשע, ואמר שצריך למגר אותה, אוקיי? קומוניזם הוא אויב, הוא צריך לחלוף מן העולם. וכמו שאתם מבינים, לא ולטאצ'ר היה הרבה במשותף סביב הנושא הזה, אבל האמת היא שהייתה ביניהם גם ידידות אישית מאוד קרובה, שהתחילה עוד כשהיא הייתה באופוזיציה, וכשהוא בכלל לא היה בנשיאות. והם שמרו על הקשר, וכשהוא נבחר לנשיא, הקשר הזה כמובן התחזק. הייתה ידידות שמבוססת על אמונות משותפות, שניהם היו מאוד שמרנים, וחלקו תפיסת עולם דומה. אבל גם נוטים להמעיט בערך של זה, לחזק את החלק של הידידות האישית. אבל האינטרסים המשותפים, יש שיגידו שאפילו היו יותר מרכזיים פה, אוקיי? האינטרסים שמשותפים לארצות הברית ולבריטניה, כמו שרייגן וטאצ'ר תפסו אותם, היו מאוד משמעותיים, והם שיתפו פעולה בצורה אדוקה כדי לקדם את האינטרסים האלה. אני אתן כמה דוגמאות לשיתוף פעולה בין ארצות הברית לבריטניה בזמן המלחמה הקרה, שעלו לטאצ'ר גם במחיר פוליטי בבית. היא נתנה לארצות הברית להשתמש בבסיסים שלה בבריטניה כדי לתקוף את לוב ב-86, זה עלה לה בהרבה מאוד נזק פוליטי. היא נתנה לארצות הברית לפרוס טילים בבריטניה כחלק ממטריית ההגנה מול ברית המועצות. כל הדברים האלה לא היו כל כך פשוטים אצלה בבית, אבל כמו שהיא ראתה אותם, עמדו בהלימה עם האינטרס הבריטי, והיא פעלה לקדם אותם למרות זאת. נקודת המפנה ביחסים בין ברית המועצות וארצות הברית קרתה בשנה הסימבולית 1984. אפשר להגיד שזה קרה ב-1984, אפשר להגיד שגם קצת אחרי, קצת לפני. אבל השנה הזאת באמת הייתה נקודת מפנה. ואפשר להגיד שטאצ'ר שיחקה פה תפקיד מאוד משמעותי. בשנה הזאת הכוח המערבי מול ברית המועצות התעצם מאוד, וברית המועצות התחילה להיחלש מבפנים בעצם, והמערב היה מספיק חזק והרגיש שהוא יכול להתחיל בדיאלוג. גם טאצ'ר וגם רייגן הגיעו להבנה הזאת באותה נקודת זמן, והיו גם מוכנים ליותר דיאלוג עם הרוסים, וגם קצת ריקחו את הטונים שלהם, כדי שהרוסים יוכלו, ירצו לדבר איתם. הרעיון הזה היה לא כניעה ולא פשרה, אלא להפך. זה היה מסע ומתן מעמדת כוח. כן, אמרו, הצלחנו לבסס את הכוח, עכשיו אפשר להגיע להישגים. אמרו, אנחנו צריכים לחיות ביחד בעולם הזה, אז בוא ננסה להגיע להסכמות. אבל בשלב הזה עוד לא היה עם מי לדבר. אוקיי? הסובייטים היו מאוד פרנואידים, הם היו משוכנעים שמתוכננת מתקפה גרעינית על ברית המועצות. הם ראו שהמערב מתחזק, הם עדיין ראו בה את אשת הברזל האימפריאליסטית, ולא באמת היו פתוחים לאיזשהו דיאלוג איתם. ויוזמה של רייגן בשם SDI, Strategic Defense אינישטיב, יוזמת ההגנה האסטרטגית, הכניסה אותם להיסטריה מוחלטת. אני אספר קצת על היוזמה הזאת כי זה מגניב. זה הייתה יוזמה של רייגן לייצר מערכת של לייזרים בחלל אמיתי, שיוכלו לירט טילים גרעיניים עוד לפני שהם מגיעים למרחב האווירי האמריקאי, לירט אותם בחלל. זה הייתה תוכנית גרנדיוזית, והוא היה מחויב לה באופן מוחלט. לרייגן הייתה סלידה עמוקה מנשק גרעיני, okay, סלידה מוסרית. הוא לא אהב שארצות הברית השתמשה בנשק גרעיני, והוא ניסה למצוא דרך בעצם לנטרל את האיום הגרעיני, שלא מבוססת על אסטרטגיית המד, ה-Mutually Assured Destruction, איך מתרגמים את זה? הרס הדדי מובטח.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, אז הוא ניסה להימנע ממאזן האימה. מאזן האימה בעצם אמר שלי יש נשק גרעיני, לך יש נשק גרעיני, אוקיי? אני יודע שלך יש, אם אני תוקף אותך, לך יש יכולת תקיפה שנייה, אוקיי? זה אומר שאם אני תוקף אותך, אני גם מושמד, אוקיי? ולהפך. ולכן אף אחד מאיתנו לא תוקף מלכתחילה, כי שנינו יודעים שמי שיתקוף ראשון בסוף יושמד גם הוא, כאילו כולם יש יכולת תקיפה שנייה, וזה מה שיצר את מאזן האימה. אז אף אחד לא משתמש בנשק שלו. אבל ה-SDI, יוזמת ההגנה האסטרטגית, בעצם כאילו מבטלת את כל המשוואה הזאת. זה כאילו לעיין את התפקיד של נשק גרעיני בכלל. רייגן מאוד אהב את זה, והוא דחף את זה בכל הכוח. כאמור, הרוסים היו בהיסטריה מזה, כי זה בעצם מבטל את ההדדיות הגרעינית, וכאילו נותן לאמריקה עליונות גרעינית על פניהם. תאצ'ר, בנושא הזה, הייתה חלוקה עליו. היא כן אהבה נשק גרעיני, אוקיי, לא אהבה רומנטית, אלא היא האמינה שנשק גרעיני זה דבר חיובי בעולם המערבי. אני רצינית לגמרי, אוקיי? זה באמת, היא הבינה, אני חושב, הייתה לה תודעה היסטורית מאוד מפותחת, והבנה שמרנית. היא אמרה, אני מכירה את ההיסטוריה האירופאית. היא רצופת מלחמות. יש לנו עכשיו, אז, 40 שנה של שקט, שהם הודות לנשק גרעיני, אוקיי? אנחנו היום, אתה הולך מדבר עם צעירים אירופאים, אין להם שום הבנה של ההיסטוריה האירופית האמיתית, של מלחמה אחרי מלחמה אחרי מלחמה שסיים בשתי מלחמות עולם, אין להם הבנה שמה שהם חיים בו זה מין אנומליה היסטורית כזאת של תקופה כל כך ארוכה של שלום. תאצ'ר כן הבינה שזאת אנומליה היסטורית, שזה לא ההיסטוריה האירופית הרגילה, ושזה הודות לנשק גרעיני. Okay? כי ברגע שיש לך נשק גרעיני, יש לך הרתעה גרעינית שבעצם מנטרלת גם מלחמה קונבנציונלית. Okay? אם יש לי נשק גרעיני, אתה יודע, אז אתה אפילו, אתה לא תצא מולי בטנקים, כי יש לי ראשי נפץ גרעיניים. Okay? אז גם מלחמה קונבנציונלית אין, וזה מה שהביא את השקט מבחינתה לאירופה. זה עמדה מאוד שמרנית, אני למדתי מרן ברץ, הכלל הראשון של שמרן הוא שהוא לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. הוא מבין שלכל דבר יש סיבות תרבותיות, היסטוריות, והוא פועל לשמר אותם ולא לסכל אותם. זה דוגמה מאוד יפה לחשיבה שמרנית בנושא ביטחון ויחסי חוץ. חוץ מזה שהיא גם חשבה לגבי נשק גרעיני, שברגע שהמציאו אותו, אי אפשר כאילו לא להמציא אותו. זה כאילו אין דבר כזה. הטכנולוגיה קיימת, זה כבר קיים. ובכל זאת, למרות שהיא לא הסכימה איתו עקרונית, על כל הנושא הזה של נשק גרעיני, היא תמכה ב-SDI, במלחמות הכוכבים, אוקיי? ככה קראו ליוזמת ההגנה האסטרטגית, הכינוי שלה, מלחמת הכוכבים, סטאר וורס. מלחמת הכוכבים, היא תמכה ביוזמה הזאת מכמה סיבות, שאני חושבת שאפשר לראות פה איזה מוח דיפלומטי מאוד יפה, למרות מה שחושבים עליה, שהיא כאילו הייתה מאוד בוטה כזאת ולא אין לה את הפינס הדיפלומטי, הייתה לה כן יכולת להשיג את מה שהיא רוצה, כשלא באמצעי מלחמה, שזה בעצם דיפלומטיה. היא תמכה ב-SDI מכמה סיבות. אחד, כי הבינה שרייגן מאוד מחויב לתוכנית הזאת, והיא לא תצליח לשכנע אותו לסגת מזה. אז אם היא תתמוך, היא יכולה להשיג כל מיני הישגים לטובתה, אוקיי? כאילו היא תצליח להרוויח מזה משהו. דבר שני, היא הבינה, מה שהתברר כנכון, שעצם ההודעה על זה שרייגן וארצות הברית מפתחים מערכת הגנה בחלל מאוד מפותחת, מאוד גרנדיוזית כזאת, זה בעצמו מפעיל לחץ על ברית המועצות, אוקיי? כי עכשיו זה מכריח את ברית המועצות להיכנס לעוד מרוץ חימוש. עכשיו צריך מי יגיע ראשון ללייזרים בחלל, אוקיי? וברית המועצות בצורה, הם ידעו יותר טוב מהאמריקאים והבריטים, שאין להם את הכסף לעשות את זה, אוקיי? זה יצר עליהם לחץ מאוד גדול, שבסופו של דבר הביא אותם לעשות פשרות מאוד גדולות. כי הם הבינו שאם האמריקאים מגיעים לזה, אין להם שום דרך להגיע לפניהם, ואם האמריקאים מגיעים לזה, מאבדים את כל היתרון שלהם. אז היה להם לחץ להגיע לפשרות לפני שזה קורה. ודבר נוסף, היא הבהירה, עם התמיכה שלה ב-SDI, היא הבהירה שהיא תומכת ב-SDI כתוכנית מחקר, פריסה זה נושא אחר. Okay? קודם תפתחו את הלייזרים, אחרי זה נדבר על לשים אותם בחלל. מי שזוכר, בשבוע שעבר אמרתי שהיא הייתה סטודנטית, היא הייתה מדענית, היא למדה כימיה באוקספורד ועבדה ככימאית, אז היא ראתה את עצמה כבעלת מוח מדעי, והיא הבינה באמת הרבה מהמדע שמעורב בזה. היא ידעה שהסיכוי ליישם את הדבר הזה הוא קלוש, אז לא היה סיכון גדול במיוחד. והיא באמת הפגינה פה מין שליטה עצמית ויכולת דיפלומטית להשיג את מה שהיא רוצה, לתמוך ברייגן בפומבי, לאתגר אותו פרטית, ולהצליח לקדם את האינטרסים הבריטים בתהליך הזה. זה היה מאוד מאוד משמעותי. הם ישבו בקמפ דיוויד, סיפור אנקדוטה, סוגריים. היא טסה לפגוש את רייגן, והיא עברה, היא פגשה את גורבצ'וב, תכף נדבר על זה, אחרי זה היא פגשה את טסה לפקינג לחתום על ההסכם של הונג קונג, טסה להונג קונג לבקר שם, אוקיי, הכל בשישה ימים. מהונג קונג טסה לארצות הברית, ובטיסה הזאת 24 שעות מהונג קונג לארצות הברית. הייתה לה מיטה במטוס, אבל היא אמרה, אני צריכה להתכונן לפגישה, לקרוא על SDI. אז היא קראה על SDI כל ה-24 שעות, נתנה לעוזר שלה לישון במיטה שלה. 24 שעות היא קוראת, מתכוננת לפגישה, טסים, מגיעים לתדלק, עשו עצירה בפרל הרבור לתדלק. יורדים מהמטוס, זה גנרל אמריקאי מנומנם באמצע הלילה, מקבל את פניה, והיא אומרת, תחשבו כמה היא טסה בשישה ימים האלה, 24 שעות ללא שינה. אומרת, אוי, פרל הרבור, מאוד רציתי לראות את המפרץ, איפה שהייתה התקיפה. אז הוא אמר לה, זה בצד השני של השדה תעופה, אבל הנסיעה ארוכה, כי צריך להקיף את כל השדה. אז היא אמרה לו, רגע, אם זה בצד השני של השדה תעופה, בוא פשוט נלך ברגל. היא הולכת אחרי 24 שעות ללא שינה, חוצה את השדה תעופה, גנרלים המנומנמים מאחוריה, חזרה למטוס ונסעה לפגוש את רייגן לדבר על SDI. זה רמות האנרגיה שהיו לה, אוקיי? היא עבדה המון, המון המון המון, באמת בצורה מאוד מאוד מחויבת, וזה ניכר. היא פגשה את רייגן בקמפ דיוויד, והם חתמו על, הם דיברו על SDI, על היוזמה הזאת, ותוך כדי היא הצליחה להשיג הרבה ממנו, אז היא אמרה ליועצים שלה, תכתבו את זה. חתמו על מסמך, הוציאו הצהרה בריטית-אמריקאית משותפת, 4 נקודות של קמפ דיוויד, שהיו לגמרי האינטרס הבריטי כתוב על נייר שהאמריקאים חתמו עליו. זה היה אחד ההישגים הכי גדולים שלה, שהראה כמה יפה יודעת לשחק את המשחק הזה. זה דבר אחד. בצד הסובייטי, היא ניסתה לחפש יחסית מוקדם מ-83, רוסי צעיר, ככה היא אמרה, find me a young Russian, תמצאו לי רוסי צעיר. ההנהגה הסובייטית הנוכחית, אז היה אנדרופוב, הייתה מבוגרת, מהדור הישן, מקובעת מאוד בקו האידיאולוגי הישן, מאוד אנטי-מערבית, היא הרגישה שאין מה לעבוד איתם, וצריך למצוא את המנהיג מהדור הבא, כי רק מנהיג מהדור הבא יהיה מסוגל לקדם, לחשוב בכלל ולקדם רפורמות מהסוג שהיא רצתה לקדם, ורק עם מנהיג מהדור הבא יהיה אפשר לקיים דיאלוג. והיא ביקשה, היא שלחה את היועצים, את העובדים במשרד החוץ, למצוא רוסי צעיר שיהיה אפשר לדבר איתו. והם מצאו את גורבצ'וב. גורבצ'וב היה שם שכל הזמן עלה. הוא אז כמובן לא היה מזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית, המנהיג של ברית המועצות, והיא פגשה אותו ב-84. היה לה סגנון מאוד מעניין, היא הייתה נפגשת עם מנהיגים סובייטים, ומתווכחת איתם בלי סוף על כמה השוק החופשי הרבה יותר טוב, וכמה תכנון מרכזי זה דבר כושל, וכמה שעדיף חופש ודמוקרטיה, והם לא היו מבינים איפה היא נפלה עליהם, אבל גורבצ'וב התווכח איתה בחזרה, היא מאוד אהבה את זה, אוקיי? זה, אם מישהו היה מסתכל על זה, אני לא יודעת כמובן, אבל כמו שמתארים זה שאם מישהו היה מסתכל מהצד, אז זה לא היה נראה שזו פגישה נחמדה, אבל הם יצאו ממנה שניהם מאוד מרוצים. הוא גם מאוד לא היה מנהיג מהדור הישן, הוא היה מאוד גם צעיר, אנרגטי, קריזמטי, והיא יצאה מהפגישה הזאת, והלכה לדווח לרייגן, שהיא מצאה רוסי צעיר, ואז היא טבעה את הביטוי, אדם שאפשר לעשות איתו עסקים. Man you can do business with, אוקיי? זה לא טראמפ, זה היה גורבצ'וב בידיה של תאצ'ר. אני אשתה מים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
ובאמת מאותו רגע, היא ברגע שהיא הציגה אותו לרייגן, סיפרה, האמריקאים לא היו כל כך מעורבים במה שקורה בהנהגה הסובייטית, הם לא בדקו מי הולך לרשת ומה הולך לקרות, זה, הם פשוט לא התעסקו בזה כל כך. זו הייתה היא שהובילה את הממשלה הבריטית לחפש את האנשים האלה, והיא הציגה אותו, היא בעצם סיפרה לרייגן שהיא נפגשה עם האיש הזה ושאפשר לעשות איתו עסקים, ו... המלצה של אשת הברזל, אם אשת הברזל אומרת, אפשר לעשות איתו, אפשר לדבר עם הבן אדם הזה, אז זה באמת עשה הרבה. אני לא חושבת שאם מנהיג אירופי אחר היה אומר את זה לרייגן, זה היה עושה השפעה כמו שזה עשה. ובאמת הוא נבחר אחר כך להיות המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית, המנהיג הסובייטי, והם התחילו לעשות איתו עסקים. הגיעו אותו להרבה מאוד הסכמים. הוא קידם הרבה מאוד רפורמות בתוך ברית המועצות. ב-1987 הוא הזמין את תאצ'ר לבוא לביקור בברית המועצות. זה היה ביקור מאוד מרשים. היא התרשמה ממה שקורה שם, והם מאוד התרשמו ממנה. אמרו שהיא נראתה כמעט מלכותית, מבקרת שם. היא נראתה ככה גם בבית. אחד הדברים שהיא עשתה שם היה להתראיין לטלוויזיה הסובייטית, והיא ביקשה וקיבלה שזה יהיה לא מצונזר, שכמו שהיא מדברת ככה זה יושמע, וזה באמת גורבצ'וב אפשר לה לדבר ללא צנזורה. אני אראה לכם קטע קצר מזה, כדי שתראו איך תאצ'ר מדברת בטלוויזיה הסובייטית. אז אני מצטערת, אבל יש איזה דיבוב ברוסית, הכתוביות הן באנגלית, אז מי שפה דובר רוסית הרוויח.
רגע.
הם, מתוך רעיון של 45 דקות, הם מדברים חצי שעה על נשק גרעיני ועל SDI, אוקיי? רק שתבינו כמה זה הלחיץ אותם שם בברית המועצות, אבל פה הם מדברים קצת על כלכלה.
Тут можно идти двумя путями. Либо у вас будет полностью централизованная система, где будет определяться, что производить, как производить и сколько это будет стоить. Но, в общем-то, это не дает наилучших результатов, как вы это обнаружили, потому что вы не платите людям за лучшую работу. С другой стороны, можно иметь общество, где будут стимулы. Чем больше работаешь, тем больше получаешь. И нужно признать, что люди работают не только ради своей страны, но и для своей семьи. Они хотят более высокий уровень жизни, и они, если увидят, что стоит работать, они будут лучше работать. Имеется много теорий, политических теорий. Я хотела бы, чтобы их было меньше. Независимо от того, какой теории придерживаться, никто, никакой компьютер не может учесть все условия в такой большой стране, как Советский Союз, все особенности в различных республиках. Нельзя учесть все чаяния и интересы народа. Нужно как-то более широко распределить ответственность между людьми в различных республиках, городах, районах, дать больше ответственности людям, дать им больше стимулов. Как я понимаю, это то, что вы делаете.
Марца в телевизии советит лам руси על יתרונותיה של חברת תמריצים ואיך תמריצים גורמים לאנשים לעבוד יותר קשה. זה באמת מאוד מאוד יפה. אוקיי. אני אגיע לסוף בעצם של הסיפור הזה, באמת הרפורמות שגורבצ'וב הוביל יותר ממה שהוא התכוון, זאת אומרת, הוא לא בהכרח התכוון לעשות את זה, אבל הם האיצו את הקריסה של ברית המועצות. היא הייתה איתו לאורך כל הדרך, החזיקה לו את היד כשהוא נפל. הם חתמו איתם על הרבה מאוד הסכמים של התפרקות מנשק גרעיני, ועזרה לו לקדם רפורמות כלכליות בתוך ברית המועצות. בעצם הייתה לה תרומה מאוד גדולה לניצחון המערבי במלחמה הקרה. צריך להגיד את האמת שהניצחון היה של ארצות הברית ושל רונלד רייגן, למרות שהוא כבר לא היה בשלטון כשזה קרה. היא מעולם לא לקחה קרדיט, היא תמיד נתנה לו את הקרדיט, אבל אין ספק שהייתה לה תרומה משמעותית לדבר הזה, גם בתמיכה שלה ברייגן, גם בעצם זה שהיא התרה והכירה לארצות הברית את המנהיג הבא, את גורבצ'וב, גם בעזרה שלה בכל מיני נקודות מפתח. בפולין למשל היא הייתה דמות מאוד משמעותית, שגם שם עזרה לקדם את נפילת הקומוניזם. ולמרות שהיא הייתה מאוד מאוד קרובה לרייגן בעניין הזה, היא תמיד הייתה פטריוטית בריטית, אוקיי? היא לא אימצה באופן מוחלט את האינטרסים האמריקאים כשלה. היא שמרה תמיד על האינטרס הבריטי. היא הבינה שהוא לפעמים נפרד מהאינטרס האמריקאי, וכשהיה צריך היא נפרדה מהאמריקאים, או הסתייגה בנקודות שהיה אפשר. זה היה, אני חושבת, ראינו את זה גם בפוקלנד, החשיבות של הכבוד הבריטי, וגם כאן במלחמה הקרה, שמירה על האינטרסים הבריטים. אלה דברים שהיו מאוד מאוד חשובים לה. אני חושבת שבנושא הבא אפשר לראות את זה אפילו יותר טוב, שזה אירופה, היחס לאירופה. זה נושא שהיא דווקא שינתה את עמדתה לגביו, אוקיי? היא לא הייתה בתחילת שנות ה-70 כמו שהיא הייתה בסוף שנות ה-80. אפשר להגיד שזה לא שהיא שינתה את דעתה, זה שאירופה השתנתה פשוט, והעמדות שלה השתנו בהתאם. אני חושבת שיש בזה מידה רבה של אמת. אבל האיחוד האירופי, אז הוא עוד לא היה האיחוד האירופי, הוא היה הקהילה האירופית, אוקיי? European Community. הוא הוקם בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה כמין שיתוף פעולה כלכלי. בריטניה הצטרפה אליו רק ב-1973. וב-75, שנתיים אחרי שבריטניה הצטרפה, הם ערכו משאל עם בבריטניה בשאלה אם צריך לצאת מהקהילה האירופית או להישאר בו. תאצ'ר הייתה אז יו"ר האופוזיציה, והיא תמכה בהישארות בקהילה, והובילה את הקמפיין של המפלגה השמרנית בעד להישאר בתוך הקהילה האירופית. וזה, בוא נגיד, בשנות ה-80 המצב הזה כבר השתנה לחלוטין, אוקיי? בסוף שנות ה-80. ב-1988 היא נשאה נאום ברוז', מקום בשם ברוז', שבו היא דיברה נגד הרעיון הזה של מין פדרציה אירופית, חשיבות של מדינות לאום ריבוניות לעצמן. אני אראה לכם קטע קצר מהנאום הזה, ואז נדבר על המעבר הזה. מאיפה, למה היא תמכה באיחוד, בקהילה, בהצטרפות לקהילה האירופית בהתחלה, ולמה החליטה להתרחק ממנה לקראת סוף שנות ה-80.
Of its peoples. My first guiding principle is this: willing and active cooperation between independent sovereign states is the best way to build a successful European community. To try to suppress nationhood and concentrate power at the center of a European conglomerate would be highly damaging and would jeopardize the objectives we seek to achieve. Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions, and identity. It would be folly to try to fit them into some sort of identikit European personality. Some of the founding fathers of the community thought that the United States of America might be its model. But the whole history of America is quite different from Europe. People went there to get away from the intolerance and constraints of life in Europe. They sought liberty and opportunity, and their strong sense of purpose has, over two centuries, helped to create a new unity and pride in being American, just as our pride lies in being British, or Belgian, or Dutch, or German. I am the first to say that on many great issues, the countries of Europe should try to speak with a single voice. I want to see us work more closely on the things we can do better together than alone. Europe is stronger when we do so, whether it be in trade, in defense, or in our relations with the rest of the world. But working more closely together does not require power to be centralized in Brussels or decisions to be taken by an appointed bureaucracy.
זה קו מאוד שונה ממי שבעיקרון תמכה בהצטרפות לקהילה האירופית. כן, בריטניה צריכה להיות בריטניה, צרפת צריכה להיות צרפת, ונגד האינטגרציה האירופית. אז למה היא תמכה בכניסה לקהילה האירופית מלכתחילה באמצע שנות ה-70? אפשר להגיד שתי סיבות עיקריות. קודם כל, האיחוד הוקם כמין איחוד כלכלי, אוקיי? מבוסס על סחר חופשי בין מדינות. אתם יכולים להבין למה זה משהו שהתחברה אליו מאוד. ההורדה של מכסים, גבולות יותר פתוחים למעבר של סחורות, עסקים, שירותים וכולי. אלה היו דברים שכמובן היא מאוד אהבה כתומכת שוק חופשי. הדבר השני שגרם לה לתמוך ברעיון הזה, הוא הרצון שלה לשמור על השלום. השיתוף פעולה כלכלי יוביל לשמירה על השלום בין המדינות, וכמובן איחוד או שיתוף פעולה בין מדינות מול ברית המועצות יחזק את הכוח שלהם במלחמה הקרה. אבל הרבה מאוד דברים קרו במהלך שנות ה-80, הרבה שינויים מאוד דרמטיים בתוך הקהילה האירופית. האמת שהכי דרמטי קרה אחרי שהיא עזבה, אוקיי, סיימה תפקידה ב-1990, אבל אפשר להגיד שהיא בעצם, בסוף שנות ה-80, בקו הזה שהיא מובילה בברוז' ובמדיניות שהיא ניסתה לקדם אחר כך, היא בעצם תמנה את הזרעים לברקסיט של היום, אוקיי, ברקסיט היציאה הבריטית מהאיחוד האירופי. הקהילה האירופית הזאת, ב-1986 העבירה את הסינגל יורופין אקט, שהמטרה שלו הייתה ליצור שוק אירופי אחד, אבל בפועל מה שהיא ראתה שקורה זה שהמון המון רגולציה נכפית מלמעלה על ידי מוסדות אירופיים, אוקיי? הראש המועצה אז דלור אמר שהוא צופה שבעתיד, וזה מה שהוא ניסה לקדם, 80% מהחקיקה הכלכלית והחברתית תהיה בנושאים, תבוא מאירופה, מהמוסדות האירופיים. זאת אומרת, היה ניסיון להעביר הרבה יותר כוח למוסדות האירופיים על חשבון המדינות, והיא ראתה בזה ניסיון להכניס סוציאליזם מהדלת האחורית, כמו שהיא אמרה. והיא ראתה שהקהילה הזאת מתחילה להתקדם לכיוון של פדרציה, של ארצות הברית של אירופה כזה. אוקיי? הדבר הזה לפטריוטית הבריטית מאוד צרם, במיוחד כשהתחילו לדבר על ייחוד מוניטרי, לעבור למטבע אחד, התנגדה מאוד מאוד לוויתור על הלירה סטרלינג. היא ראתה בזה סכנה לריבונות הבריטית, שהיא כאמור פעלה כל חייה כדי לקדם. והיא לא הייתה אנטי-אירופית, אוקיי? היא הייתה מה שקוראים לו היום אירוסקפטית, אבל היא הייתה כאילו בין הראשונות שהיו אירוסקפטים. והדבר הזה עלה לה בתפקיד שלה כראש ממשלה, אוקיי? זה הייתה הסיבה שהיא בסופו של דבר הופלה מתפקידה. היא הייתה, המדיניות הזאת, האירוסקפטית, הייתה פופולרית בציבור, אבל לא בקבינט שלה. אוקיי? השותפים הוותיקים שלה, אלה שהתחילו את הדרך, התאצ'ריסטים המקוריים, כבר לא היו בקבינט. הם עזבו מסיבות כאלה ואחרות, חלק פוטרו, חלק התפטרו, חלק עזבו. ומי שנשאר בקבינט היה כבר הדור החדש, או אנשים שלא היו שותפים לדרך שלה. וחמור מזה, היו אנשים שכן היו שותפים איתה מההתחלה, וכבר התחילו את הקרבות על הירושה. ג'פרי האו היה שר החוץ שלה, היה אחד התומכים הוותיקים שלה, ממש מתחילת הדרך. אבל בנושא הזה הוא פשוט נלחם בה עד חורמה, כנראה מסיבות פוליטיות שהוא רצה פשוט להיות, הוא כבר תפר את הוילונות של דאונינג 10, הוא רצה להיות ראש הממשלה הבא אחריה, והוא הבין שהוא חייב לבדל את עצמו ממנה, עשה את זה על הנושא הזה, הוא תקף אותה בלי רחמים, וזה מפתיע כי באמת לא היו ביניהם הרבה הבדלים, אוקיי? הם שניהם תמכו, לא חשבו שצריך לבטל את הלירה סטרלינג ולעבור למטבע אירופי, לא חשבו שצריך יותר רגולציה מאירופה, אבל הוא, בוא נגיד, ההבדל היה בטונים, אוקיי? היא הייתה מאוד נוקשה, הוא רצה יותר מחוות וטונים יותר רכים ולשנות מבפנים בתוך האיחוד האירופי. גם לא היה לו שותפים באירופה, היא הייתה בעצם המנהיגה היחידה שהתנגדה לאינטגרציה הולכת וגדלה הזאת. ובסוף זה מה שגרם לנפילה שלה מראשות הממשלה. מי שהפיל אותה זה הייתה המפלגה שלה בעצמה, היא לא הפסידה בבחירות. בעצם כל שרי הקבינט שלה נכנסו אחד אחרי השני ואמרו לה, את לא יכולה לנצח את הבחירות הבאות, תתפטרי, את לא יכולה לנצח את הבחירות הבאות, תתפטרי. היא הבינה שאין לה תמיכה בתוך המפלגה שלה והיא נאלצה להתפטר ב-1990. אבל אחד הדברים האחרונים שהיא עשתה בפרלמנט היה לדבר על אירופה ועל הסכנה באינטגרציה הולכת וגדלה הזאת. אני אראה לכם את הקטע, זה גם קטע מפורסם. אתם בטח מכירים חלקכם.
It is our purpose to retain the power and influence of this house. And not to denude it of many of the powers. I wonder what the Right Honourable Gentleman's policy is in view of some of the things he said. Would he have agreed to a commitment to extend the community's powers to other supplementary sectors of economic integration without having any definition of what they are? Would he? Because you would have thought he would from what he said. One of them was that the Commission wants to extend its powers and competence into the area of health. We said no, we weren't going to agree to those things. And what he says, he sounded as if he would, for the sake of agreeing, for the sake of being little Sir Echo and saying me too. Would he have agreed to extending qualified majority voting within the Council, to delegating implementing powers to the Commission, to a common security policy, all without any attempt to define or limit them? The answer is yes, he hasn't got a clue about the definition of some of the things he is saying, let alone securing a definition of others. Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. No, no. Oh, oh. Oh, perhaps the Labour Party would give all those things up easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling. Perhaps, being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility, as they did to the IMF, to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the Right Honourable Gentleman would be glad to hand it all over. But what is the point in trying to get elected to Parliament only to hand over your sterling and to hand over the powers of this House to...
מה הטעם? להיבחר לפרלמנט אם אתה מעביר את הכוח לאירופה. זה מה שהיא אמרה, אבל באמת לא הייתה לזה תמיכה. באירופה, באותה תקופה הייתה תמיכה מאוד חזקה. כן להעמיק את האינטגרציה, כן לחזק את המוסדות האירופיים. זו שאלה מאוד טובה במבט לאחור, אם היה אפשר לראות את זה, אם היה אפשר לעשות משהו לפני כן, אם היא הייתה... בוא נגיד, מתעוררת מוקדם יותר, אם זה היה יכול לעשות הבדל, ומהצד השני, לשאול אם היא הייתה תומכת בברקסיט היום. קשה, כמובן, לדעת, כאילו, היית חושב שהיא הייתה תומכת בברקסיט, אבל אחד היועצים הכי קרובים שלה טוען שהיא הייתה מחזיקה בעמדה של קמרון, ותומכת להישאר בתוך ולעשות רפורמה, במקום לעזוב, אז אני לא יודעת. זה עצוב שהיא נאלצה לעזוב בדרך הזאת ועל הנושאים האלה שבסופו של דבר החששות שלה התבררו כנכונים, זאת אומרת, זה באמת הכיוון שאליו אירופה הלכה. אבל אני כן אסכם בנימה החיובית שהיא בהחלט הייתה מנהיגה מאוד מרשימה עם הרבה מאוד הישגים, גם בתחום הזה של מדיניות חוץ, היא תרמה תרומה משמעותית ניצחון של המערב במלחמה הקרה, כאמור היא נלחמה בפוקלנד, היא החזירה את בריטניה להיות כוח עולמי, okay? כשחשבו שהיא כבר עבדה, ובריטניה חזרה להיות שחקן משמעותי, בהרבה נושאים עד היום בעצם, הייתה פטריוטית בריטית גאה, ומגיע לה את כל הקרדיט על זה, אני חושבת. לישראל, על ישראל לא כל כך דיברנו, היא לא כל כך, היחסים עם ישראל לא היו כל כך קרובים לצערי, אבל זה מסיבות אחרות. זהו, זה היה שלוש הרצאות על מרגרט תאצ'ר. אני מקווה שלמדתם לחבב אותה כמו שאני מחבבת אותה. תודה.